ברשות בעל הבית היקר, רבי ניר הצדיק, השם ישמור אתכם, יברך אתכם, ישמח אתכם, רבי אביתר היקר והצדיק והאהוב בעזרת השם, ברכה ושמחה והצלחה. אנחנו נמצאים היום ביום נשגב, ביום מרומם, יום גדול מאוד, יום הילולתו של משה רבנו. משה רבנו, המנהיג הדגול של בני ישראל, האיש שהוליך את בני ישראל וחולל ניסים ומופתים לבני ישראל. וכל התורה, כל קיום המצוות, כל האמונה שאנחנו מאמינים בהקדוש ברוך הוא, ניתנה לנו והיא מבוססת על האמון במשה רבנו. מי אמר לנו שהקדוש ברוך הוא ציווה שכל נניח תפילין? מי אמר לנו שהקדוש ברוך הוא נשבות בכל שבת? כל הדברים האלה לא נמור לנו מהקדוש ברוך הוא. המקור הראשוני שיש לנו לדברים האלה, המקור היחיד שיש לנו לדברים האלה זה משה רבנו. אנחנו שמענו מפי הקדוש ברוך הוא ציווי אחד בלבד, אנוכי השם אלוקיך. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו על מצוות האמונה, להאמין בו. זה כל המצוות שאנחנו יודעים מהקדוש ברוך הוא. כל שאר חיי התורה, כל שאר הדברים שאנחנו עושים, הכל מבוסס אך ורק על משה רבנו. ואנחנו היום 3,400 שנים כמעט אחרי ימי משה רבנו, אין לנו את הקנה מידה לתאר את משה רבנו, להגיד מי הוא היה. יש רק מעלות מסוימות שהתורה מציינת בהם את משה רבנו, ואנחנו רואים את המעלות האלה ויודעים אותם, אבל אנחנו יכולים לזהות ולנסות להבין כמה מי שזכה לראות את משה רבנו, איזה דמות לא רגילה זו הייתה, איזה דמות מופתית זו הייתה. משה רבנו ניגש לבני ישראל שהיו חיים חיים מופקרים, חיים שבהם התנהגו ככל הגויים, לא היה שום דבר שהגביל אותם. בשבת הם עשו מה שהם רוצים, הם אכלו מה שהם רוצים, שתו מה שהם רוצים, סחרו בכל דרך שהם רצו לסחור, חיו כמו כל הגויים. ופתאום בא אדם כמו משה רבנו ומשנה את החיים של בני ישראל מן הקצה לקצה. וכל בני ישראל בלי פוצה פה, בלי מערר, מערר מולך אחרי משה רבנו והופך את כל החיים, ואנשים הופכים את כל החיים שלהם בעקבות האמון של במשה רבנו. זה מראה לנו איזה דמות ענקית הייתה משה רבנו, איזה דמות גדולה הייתה משה רבנו. אנחנו יודעים שמה שהיה נראה לכאורה כפגם, מה שהיה נראה דבר לא תקין אצל משה רבנו בגוף שלו, מה זה היה, התורה אומרת לנו והמדרשים מספרים ואומרים, הגמגום שהיה למשה רבנו. כל אדם יכול לדבר באופן תקין, אדם יכול לדבר ולהשמיע את דבריו, לבטות את עצמו בצורת תקינה ובריאה. יש מעט אנשים בקצה המחנה של העולם שיש להם בעיות דיבור ומגמגמים. משה רבנו הם אותם אנשים מגמגמים. למה? אז יש סיבות, כל מיני מדרשים, סיפורים שאנחנו יודעים שבגללם משה רבנו מתרגם או מגמגם או כל סיבה אחרת. אבל המהר"ל מפראג, אחד מגדולי עולם שקם עולם ישראל לפני למעלה מ-500 שנים, כותב בספר שלו שמה הסיבה שמשה רבנו היה מגמגם. אז אם נשים לב, אנחנו יודעים שכל אדם ואדם בעולם יש שני חלקים שמרכיבים את האישיות שלו, את מישהו. כשמדברים על בן אדם, פונים לבן אדם, פונים בעצם לשני חלקים שונים לגמרי בבן אדם. מה זה חלק אחד? הגוף של האדם, העיניים, האוזניים, הפה, הידיים, הרגליים, כל החלקים של הגוף פונים אליהם ומדברים אליהם. חלק אחר באדם, מה זה האדם? הנשמה של האדם, הכוח החושב, הכוח השכלי, הכוח המרגיש, כל הדברים האלה שאין דבר, שאין, אנחנו לא רואים אותם לנגד עינינו, אנחנו לא חשים אותם, אבל אנחנו יודעים שנמצאים באדם, והם אלו שמפעילים את כל האיברים של האדם ואת כל מה שנמצא באדם. זה הנשמה, זה הנשמה של האדם. אם נשים לב, באמת אין שום דבר שמקשר, אין שום דבר שמקשר בין הנשמה לבין הגוף. הנשמה נמצאת בתוך הגוף בצורה שלא מובנת לנו. אין איזשהו תא בגוף של האדם, אין איזשהו עבר בגוף של האדם שיכולים להגיד פה הנשמה נמצאת. אין כזה דבר. הנשמה, לא יודעים בדיוק מה מחבר אותה לגוף. מה בכל זאת מחבר את הנשמה לגוף? רבותינו אומרים לנו, הדיבור של האדם. גם הדיבור הוא דבר שיוצא מהאדם ולא מובן לגמרי איך הוא יוצא מהאדם. זה דבר שמגיע מהנשמה של האדם. איך אדם משמיע קול, איך כל אדם יש לו קול שונה, למה כל אדם יש לו סוג קול, רמת קול, עוצמת קול אחרת? כי זה דבר שמגיע מהנשמה של האדם ומקושר לנשמה של האדם. לכן הכוח של הדיבור כל כך חזק, לטוב או לרע. אדם שמדבר דברים טובים, אז כל הגוף שלו מושפע מהדברים הטובים. אדם שמדבר דברים רעים, כל הגוף שלו מושפע מהדבר הרע. קול שאדם משמיע זה דבר שנלקח מכל הגוף של האדם ומכל הנשמה של האדם. לכן משה רבנו המגמגם. למה משה רבנו המגמגם? כי משה רבנו לא היה לו חיבור אמיתי בין הנשמה שלו לבין הגוף שלו. זה דבר שלא היה. משה רבנו היה אדם שכולו נשמה. משה רבנו היה אדם שכולו רוחניות, שאין בו שמץ, שאין בו דבר כלשהו של גוף ושל כל המרכיבים השפלים והנפסדים שיש בכל בן אדם לבן אדם. ואף על פי כן, בגלל הדבר הזה משה רבנו כל כך הצטיין. כי משה רבנו שהיה במעלה הגבוהה הזאת, משה רבנו שהיה ברום, המעלה, הנשגבה הזאת לא היה במקום מרוחק ומרומם והתרחק מכולם. משה רבנו דאג לכל יהודי ויהודי, היה עם כל יהודי ויהודי בכל צרה, בכל משבר, וזנח את כל ההתקדמות האישית שלו, ואת כל העבודת השם האישית שלו והקידום שלו ולמען עם ישראל, עד שאנחנו רואים שהוא הפקיר את בניו, לא השקיע בבניו, כל מה שהוא השקיע זה אך ורק בני ישראל. אנחנו יודעים שהתורה מספרת לנו ואומרת שמשה רבנו תמיד היה הולך מן הער אל בני ישראל. מה הכוונה? משה רבנו היה בער, בער סיני, לומד תורה מפי הקדוש ברוך הוא, מקבל תורה מפי הקדוש ברוך הוא, ומיד הולך אל בני ישראל, ככה התורה אומרת. למה לכאורה? ברור, משה רבנו יורד מן הער, ילך לבני ישראל. לאיפה משה רבנו, ילך? אז התפארת שלמה ועוד מרבותינו אמרו לנו מה הכוונה? משה רבנו הולך מן הער מיד לבני ישראל. משה רבנו היה נמצא בער סיני, הקדוש ברוך הוא מלמד אותו תורה, הקדוש ברוך הוא היה אומר לו את המצוות, את הדברים שאותם הוא אמור ליישם ואותם הוא אמור לקיים כאן, ואותם הוא אמור ללמד לבני ישראל. אף אחד לא זירז את משה רבנו מהר לעזוב את השמיים, אף אחד לא זירז את משה רבנו מהר לרוץ אל העם ולהיות עמם. הוא יכל להמתין בשמיים עוד קצת, ללמוד עוד דברים, לשמוע עוד דברים, להיות עוד בשמיים, להיות בשמיים עם הקדוש ברוך הוא, ללמוד תורה מפי הקדוש ברוך הוא, זה דבר נשגב וגדול. אבל כל הדברים האלה בכלל לא היו בסדר העדיפות של משה רבנו, אך כלל ועיקר לא, ממש בכלל לא. מה משה רבנו הדבר היחיד שהוא חיפש? לרדת מהר אל העם, ללמד את בני ישראל, לקדם את בני ישראל, להיות עם בני ישראל. זה המגמה שהייתה למשה רבנו, וזה הדבר שהיה עם משה רבנו. ולכן כל יהודי בכל דור ודור, בכל הזמן שנקשר עם נשמת משה רבנו, קורא את ספר הדברים שזה הצוואה של משה רבנו, וקשור בנשמת משה רבנו, יש לו כוח חזק להשיג הישגים ולהריץ תהליכים ולהגיע במהירות אל הישגים, שאם לא הקשר שיש לו את צדיק ממשה רבנו וההידבקות בצדיק ממשה רבנו, אין שום דרך שבעולם ואין שום יכולת שבעולם שהוא יצליח להגיע לדברים האלה. אנחנו יודעים שיש מושג ונושא מאוד גדול ביהדות שאדם יהיה קשור לצדיקים. אדם צריך להיות קשור לצדיק שנפטר מן העולם, ללכת אל הקבר שלו, להדליק נר לילול נשמתו. אדם צריך להיות קשור לצדיק שחי בעולם הזה בשביל ללמוד ממנו תורה, בשביל לקבל ממנו תורה. אדם חשוב מאוד שיהיה קשור לצדיק. לכאורה למה? סתם כדי שיהיה לאדם מורה דרך, איזשהו ביוגרפיה שאדם יחכה אותה? ממש לא. אדם שנקשר לצדיק, אדם שדבק לצדיק, אז באופן אוטומטי כל המעלות, כל האיכויות, כל הדברים שיש לצדיק ניתנים גם לו. ומאיפה אנחנו רואים את זה? הגמרא במסכת מגילה אומרת שמשה רבנו תיקן לעם ישראל שיהיו דורשים הלכות חג בחג והלכות שבת והלכות חג בחג והלכות מועד במועד. מה הכוונה? משה רבנו לימד מצוות לבני ישראל, אבל יש המצוות שהוא לימד לבני ישראל זה מצוות שהוא שמע מפי הקדוש ברוך הוא. משה רבנו לא היה לו את הסמכות ולא היה לו את הכוח לחדש מצוות מעצמו. כל דבר שהוא אמר לבני ישראל הוא בעצם שמע מהקדוש ברוך הוא. יש כמה תקנות בודדות שהם ודברים שמשה רבנו מעצמו ראה צורך לתקן אותם, ראה צורך לייסד אותם. מה אחד מהיסודות האלה שמשה רבנו לימד לבני ישראל? שכל שבת ושבת, בכל מועד ומועד, ילמדו את ההלכות של המועד הזה בתוך המועד הזה. זה התקנה שמשה רבנו תיקן. לכאורה לא מובן. למה דווקא משה רבנו תיקן את זה? רוב התקנות שיש לנו היום, נטילת ידיים, רוב ככל התקנות, הן תקנות שמשה רבנו לא ראה צורך לתקן, הוא לא ראה כל כך הכרח לתקן. בדורות הרבה מאוד מאוחרים, הרבה יותר מאוחרים, בדורות התנאים, האמוראים, המלכים, שלמה המלך תיקן תקנות, אז תיקנו את התקנות האלה. התקנה הזאת מהתקנות הבודדות שמשה רבנו בעצמו תיקן. למה משה רבנו ראה צורך לתקן את זה? אלא אנחנו יודעים שיש דעות בגמרא. משה רבנו תיקן להם ישראל שילמדו את הלכות החג בחג, אבל יש עוד שני דעות של חכמים ושל רבן גמליאל. דעה אחת אומרת חודש לפני החג צריך להתחיל ללמוד את הלכות החג, זה הביטוי שאנחנו מכירים, 30 יום קודם עם החג עוסקים בהלכות החג. ו דעה שנייה, שבועיים לפני החג. חכמי ישראל אמרו חודש לפני החג או שבועיים לפני החג. משה רבנו תיקן להם לישראל שביום החג יעסקו בלכות החג. למה הלימוד הזה? לחשוב לכאורה לעצמנו, אם יתעמק ונחשוב לעומק, נוכל להבין. למה משה רבנו תיקן לבני ישראל שיוכלו ללמוד את הלכות החג בחג? למה דווקא את זה משה רבנו תיקן? אלא מה נחשוב לרגע? משה רבנו, מה היה הסגולה הגדולה שלו? מה היה הדבר העיקרי שמשה רבנו הצטיין בו? אנחנו יודעים שללמוד תורה, לדעת תורה, זה דבר שהוא עצום. זה דבר שאין אדם שיכול להעיד ולהגיד, אני סיימתי את כל התורה, אני למדתי את כל התורה. אדם מתעמק במקרא, בחומה שיש לנו, יש את הגמרא. אדם סיים את הגמרא, יש את ההלכה. סיים את ההלכה, יש את הקבלה. סיים את הקבלה, יש את החסידות. אין סוף. משה רבנו, הקדוש ברוך הוא נתן לו ברגע אחד של מתנה את כל התורה כולה, את כל התורה שכל התלמידי חכמים, שכל הצדיקים אמורים לחדש בכל, את כל התורה, את כל התורה שכל החכמים אמורים לחדש בכל הדורות כולם, הקדוש ברוך הוא נתן והנחיל למשה רבנו. ברגע אחד, התורה ניתנה כולה במתנה למשה רבנו. זו המעלה של משה רבנו, שברגע אחד משה רבנו השיג את כל ההלכות ואת כל התורה כולה ברגע אחד. אם כן, כל אדם מדבק במשה רבנו. כל אדם שנמצא יחד עם משה רבנו, גם לא ישכוח להשיג כל דבר ברגע אחד. לכן משה רבנו תיקן להם ניסה לשמידו תלחוג את החג בחג. לכאורה איך זה יכול להיות? אדם מתכונן לפסח, הוא צריך חודש, שנה לפני, ללמוד את כל ההלכות. הגלת כלים וליבון כלים וחמץ ושיעורים וכל הדברים האלה. איך אדם בתוך החג ילמד את כל ההלכות שבחג? אלא זה תקנה שמשה רבנו תיקן לבני ישראל. זה כוח שמשה רבנו הוריד לבני ישראל. שאדם בתוך החג, בתוך העניין, ברגע אחד, יכול ללמוד את הכל, יכול להקיף את הכל, יכול להשיג את הכל. זו מעלה של משה רבנו. ואדם שדבק במשה רבנו, גם הוא זכאי באותו מעלה. ומה עוד דבר שאדם שדבק במשה רבנו, בנשמת משה רבנו זוכה לה רוגע נפשי. אדם זוכה לרוגע נפשי אם הוא דבק בנשמת משה רבנו. למה זה? כי כמו שאמרנו, אדם, אנחנו יודעים מתורת רבנו הרי הקדוש, שאדם שדבק בצדיק, שאדם שהולך בעקבות צדיק, הוא זוכה שאיזשהו חלק מהצדיק, איזשהו אחוז קטן מהנשמה של הצדיק, שוכנת בו ומשפיעה עליו. מה הדבר הגדול ביותר שאנחנו יודעים על משה רבנו? מה הכוח והמעלה הגדולה ביותר שהיו למשה רבנו? אורך רוח, רוגע וידיעה שכל הקשיים, כל הניסיונות, כל הדברים שבאו על בני ישראל בכל הדורות, הם דברים שבסופו של דבר התגלה הטוב שלהם. משה רבנו חי בדור הכי שערורתי, הכי קשה לבני ישראל. משה רבנו הלך עם בני ישראל במדבר, בשנים הראשונות שלהם, שהם רק גיבשו את הזהות שלהם כעם, והם היו הולכים נבוכים במדבר, לא יודעים איפה יאכלו, איפה ישנו, מה יהיה איתם היום, מה יהיה איתם מחר, לא ידעו שום דבר. ומשה רבנו באורך רוח, ברוגע, ידע להניג את מיליוני עם ישראל במציאות הקשה הזאת. איך זה? כי משה רבנו קיבל מתנה, שבדרך כלל אנחנו יודעים כשהקדוש ברוך הוא מנסה בני אדם, כשהקדוש ברוך הוא מנסה בני אדם ובוחן אותם אם הם טובים, אם הם לא טובים, והקדוש ברוך הוא מעמיד את בני אדם בכל מיני ניסיונות, בכל מיני קשיים, כדי לבחון את הנאמנות שלהם אליו, את הדבקות שלהם בו, אז הקדוש ברוך הוא מסתיר מהאדם את כל הדברים הטובים. ברגע של ניסיון, בשעה של קושי, הקדוש ברוך הוא חוסם את עיניו של האדם, מסתיר את עיניו של האדם לראות את כל הדברים הטובים, ואדם רואה אך ורק רע ואך ורק שלילי. משה רבנו לא היה לו את זה. משה רבנו גם בשעת הניסיונות, גם בשעה שעברו עליו הדברים קשים ביותר, והוא ראה את בני ישראל חווים טלטלות ומשברים ודברים איומים ונוראים, היה לו אורך רוח, היה לו קורת רוח, היה לו יכולת להפנים ולהסתגל למציאות החדשה בצורה טובה מאוד, ולדעת שהכל זה דבר זמני וחולף והשתנה לטובה. אנחנו יודעים שהתורה מספרת לנו בעוד שני פרשות, בפרשת כי תישא, כשבני ישראל נמצאים 40 יום אחרי מתן תורה, בני ישראל עומדים למרגלות הר סיני, הקדוש ברוך הוא נגלה אליהם, הקדוש ברוך הוא נותן להם את התורה, זוכים להגיע לאום המעלה. 40 יום אחרי, בסך הכל, בני ישראל עושים עגל, עושים פסל, כופרים בקדוש ברוך הוא. משה רבנו כמנהיג של עם ישראל נושא באחריות על כל בני ישראל. לכאורה אין לו איך לפתור את המצב הזה. זה מצב מוגמר. בני ישראל עשו את העגל, חטאו, כפרו בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אני רוצה להרוג את בני ישראל, להשמיד את בני ישראל, לבחות את בני ישראל. משה רבנו אמור לו את חסר עונים, אבל משה רבנו לא חסר עונים, למרות שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו אומר לו, אני לא רוצה להמשיך את הקשר עם בני ישראל, אני לא רוצה להמשיך את הקשר עם בני ישראל, בני ישראל ימחו מעל פני האדמה. משה רבנו מתעקש נגד הקדוש ברוך הוא ומביא את הישועה לעם ישראל. מאיפה זה? כי זה כוח ייחודי שיש למשה רבנו, להיות מעל כל ההסתרה ולהיות מעל כל השיבוש מחשבתי שאנשים עוברים בשעת ניסיונות. הדברי חיים מצאנז כותב את זה, שהפסוק אומר לנו, בון זה בכל קבלת שבת, מודיע דרכיו למשה ולבני ישראל, מודיע דרכיו למשה ולבני ישראל על עילותם. מה הכוונה מודיע דרכיו למשה ולבני ישראל על עילותם? לבני ישראל, יש פסוק בתהילים שאומר מודיע דרכיו, איך? מודיע דרכיו למשה ולבני ישראל עלילותיו. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא לבני ישראל מראה עלילות. מה זה עלילה? דבר קשה, דבר נורא, דבר שהוא עלילה. כמו שמעלילים על אדם עלילה, זה הדבר הנורא ביותר. את זה הקדוש ברוך הוא מראה לבני ישראל. אבל למשה רבנו הקדוש ברוך הוא מודיע את הדרכים האמיתיות שלו. הדרכים האמיתיות של הקדוש ברוך הוא, שהם חסד, שהם רחמים, שהם טוב, בזמן שיש עלילה, בזמן שיש קושי, בזמן שיש ניסיון, כולם רואים עלילה, כולם רואים הסתרת פנים עצומה מצד הקדוש ברוך הוא. מי הדמות היחידה מבין כל הצדיקים, מבין בין כל הנשמות, שיודע את הדרכים האמיתיות של הקדוש ברוך הוא, אך ורק משה רבנו. לכן אדם שדבק בנשמת משה רבנו, אדם שמתייחד עם נשמת משה רבנו, למרות שיש הסתרה בעולם, למרות שיש קושי בעולם, למרות שיש משבר בעולם, הוא מעל כל הקשיים האלה, הוא מעל כל הדברים האלה. יש לו את היכולת להיות באורך רוח ובריכוז וביכולת מחשבה אמיתית ותאורה, למרות כל הקשיים האלה ולמרות כל הניסיונות האלה. זה הדבר העיקרי ביותר, להיות עם האורך רוח הזה ולדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהאדם, כי זה הדבר העיקרי שהקדוש ברוך הוא רוצה מהאדם. זה הדבר העיקרי שכל המסכת חיים של האדם עם הקדוש ברוך הוא. אם נסתכל בתורה, מה הדיבור הראשון שהקדוש ברוך הוא מדבר לבן אדם יהודי? כל התורה כולה מהי? ציוויים שהקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל. ציוויים, סיפורים שונים, קורות חיים שונים של צדיקים, כל מיני עלילות, כל מיני דברים שקורים מבני ישראל. אבל מה הדיבור הראשון שהקדוש ברוך הוא מדבר עם יהודי בתורה? שהקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם אבינו ואומר לו, לך לך מארצך ומולדתך. פרשת לך לך היא הפרשה השלישית בתורה. פרשת בראשית עוסקת בהקמה של העולם, בבריאה של העולם. הפרשה השנייה, פרשת נח, עוסקת עוסקת במבול, במשבר, בחורבן של העולם. הפרשה השלישית בתורה, מה ילך לך, מה היא עוסקת? היא מתחילה לעסוק בהתרקמות, בהקמה, ביסוד של העם היהודי. זה מה שהקדוש ברוך הוא מספר בפרשת, זה מה שהתורה מספר בפרשת לך לך. ומה הציווי הראשון שהקדוש ברוך הוא אומר למישהו, לבני ישראל, לשמור שבת, להניח תפילין, לאכול כשר, משהו מסוים? ממש ממש לא. הקדוש ברוך הוא, מה מצווה הציווי הראשון, הדיבור הראשון שהקדוש ברוך הוא מדבר על מישהו יהודי? הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לך מארצך, תלך מארץ שלך. וזה הניסיון הראשון שהקדוש ברוך הוא מנסה, שהקדוש ברוך הוא מנסה את עם ישראל, וזה הדיבור הראשון שהקדוש ברוך הוא מדבר לבני ישראל, כי זה כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מהאדם, כל המצוות, כל הדברים שעוברים על האדם, מה התכלית שלהם, מה המטרה שלהם, שאדם יהיה לו את הכוחות נפש, ואדם יהיה לו את הדבקות בקדוש ברוך הוא, ואת החיבור לקדוש ברוך הוא, שגם כאשר הוא עומד במציאות בלתי אפשרית, במציאות שאם הוא בוחר בדבר השם, אם הוא בוחר ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא, הוא מאבד את כל עולמו, ולא יישאר לו שום דבר, ואם הוא יבחר נגד רצון השם, הוא יתעשר, ויהיה לו חברים, ויהיה לו כוח, ויהיה לו השפעה, ויהיה לו הרבה מאוד דברים, אדם יהיה מספיק חזק, ומספיק בטוח, וקשור לקדוש ברוך הוא, שבלי למצמץ, בלי בכלל לחשוב, בלי בכלל לערר, הוא יבחר בדרך של הקדוש ברוך הוא, ולא בשאר הדברים. זה הסיבה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו בכל המצוות. זה שאדם קם עוד פעם ועוד יום ועוד יום ועוד יום ומתפלל, זה דבר יפה ונעים. אבל מתי אדם משלים את עצמו? מתי אדם מסמן חיוב ואישור לזה שהוא באמת עבד השם, ובאמת הוא עומד בכל הדברים שהקדוש ברוך הוא ציווה עליו, בשעה של קשיים, בשעה שלא עד כדי כך קל לקום לתפילה, בשעה שלא עד כדי כך קל להקפיד על כל המצוות, בשעה שנראה לאדם שהוא מפסיד, שהוא מפסיד ממון, אם הוא מקפיד על כל המצוות של הגינות, וכל המצוות של יושרה, וכל המצוות האלה, אז זה הדבר האמיתי, ואז הדרך האמיתי של הביטול של אדם לפני הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים שאברהם אבינו, אברהם העברי, אברהם הגדול, אברהם שהוא אבי האומה הישראלית, בזכות מה הקדוש ברוך הוא בחר בו, בזכות מה הקדוש ברוך הוא בחר בו להיות זה שיוריד לעולם את כל נשמות ישראל, וזה שיוביל את העולם את כל נשמות ישראל, בזכות 10 ניסיונות שהוא עבר. אברהם אבינו התנסה ב10 ניסיונות, ואברהם עמד בכולם, ככה המשנה במסכת אבות אומרת. 10 ניסיונות נסה אברהם אבינו ועמד בכולם. זו הייתה המעלה של אברהם אבינו, ובזכות זה הוא זכה בכל הדברים האלה. אבל נסתכל רגע לעומק על הניסיונות שאברהם אבינו התנסה בהם. 10 ניסיונות שזרקו אותו לכבשן האש, שהוא הוא צרח, והקדוש ברוך הוא גזר עליו לעזוב את הבית שלו, לעזוב את יום מולדתו, לעזוב את המשפחה שלו, וללכת אל הבלתי נודע. שהוא מגיע לארץ ישראל, שהקדוש ברוך הוא שלח אותו אליה, ואין שם אוכל. שהוא יורד אל מצרים, שיורד למצרים ולוקחים לו את אשתו, שאחרי זה הוא מצווה לשחוט ולהרוג את יצחק. כל הניסיונות האלה, זה הניסיונות שזיקקו את עם ישראל וגרמו לקדוש ברוך הוא לבחור באברהם אבינו, שהוא יהיה זה שיביא את עם ישראל לעולם, והוא יהיה זה שיוליד את עם ישראל לעולם. אבל אם נסתכל לרגע על הניסיונות של אברהם אבינו, נראה שהם שונים לגמרי מהניסיונות הקלאסיים, מהניסיונות הרגילים שאנו חושבים שהקדוש ברוך הוא צריך לנסות בהם בני אדם. שהקדוש ברוך הוא צריך לנסות בהם בני אדם. לכאורה, מה זה ניסיון? אדם עומד בניסיון. מה זה ניסיון? אדם חושב. אני רוצה אדם, מה זה ניסיון? אדם חושב. שיש לאדם את הבחירה, שיש לאדם את האפשרות או לעשות את דבר השם, או לא לעשות את דבר השם. אדם יקיים מצווה, הוא יקיים עבירה. אדם יש לו פיתוי גדול ליצר הרע, אדם ילך אחרי היצר הרע, או ילך אחרי הקדוש ברוך הוא. זה מה שאנחנו מפרשים כניסיונות. אבל אם נסתכל, רוב הניסיונות שאברהם אבינו עבר, שהוא הראש והדוגמה לכל המתנסים, לכל האנשים שהקדוש ברוך הוא הוא מנסה אותם, זה ניסיון, ניסיונים, ניסיונות אחרים לגמרי. הסתכל, רוב ככל הניסיונות שעוברים על אברהם אבינו, הם לא ניסיונות שאם אברהם אבינו עומד בהם בהצלחה, הוא מקיים מצווה, הוא עושה דבר השם, בדיוק ההפך. רוב הניסיונות שהקדוש ברוך הוא מנסה בהם את אברהם אבינו, זה ניסיון שאם הוא עומד בהם בהצלחה, אם הוא עושה את מה שהקדוש ברוך הוא לכאורה מצפה ממנו לעשות, הוא עובר על דבר השם. הוא לא מקיים את ההלכה, הוא לא מקיים את המצווה. איפה אנחנו רואים את זה? איפה אנחנו רואים את זה? מה הניסיון הראשון שאברהם אבינו התנסה בו מבין עשרת הניסיונות שעברו על אברהם אבינו? אז יש בדבר הזה מחלוקת בין הרמב״ם לבין רבי עובדיה מבר תנורה. הרמב״ם, הנשר הגדול, הגדול שבגדולים, רבי עובדיה מבר תנורה, גדול מפרשי המשנה. יש מחלוקת ביניהם מה היה הניסיון הראשון שהקדוש ברוך הוא ניסה בו את אברהם אבינו. הרמב״ם אומר מה הניסיון הראשון שהקדוש ברוך הוא ניסה בו את אברהם אבינו, הרמב״ם אומר מה הניסיון הראשון שהקדוש ברוך הוא ניסה בו את אברהם אבינו, הקפיץ. מה הניסיון הראשון שהקדוש ברוך הוא ניסה בו את אברהם אבינו? לך לך מארצך. שהקדוש ברוך הוא נגלה אל אברהם אבינו ואמר לאברהם אבינו לעזוב את הארץ שלו. אברהם אבינו היה בהתחלה פירוק הסדים, אחרי זה עבר לחרן, ושם אברהם אבינו אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, תעזוב את המקום הנוח לך ותלך אל הבלתי נודע. אנחנו מפרשים מה הכוונה, שאברהם אבינו היה באיזה עיר מסוכנת, שהוא היה יכול להתקלקל שם, שהוא היה יכול לעזוב שם את הדרך הישרה ואת הדרך הנכונה, ולכן הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו תעזוב שם. אבל אם נסתכל, נבין את התמונה הכוללת, את כל המדרשים, את כל מה שמסופר על הדבר הזה, את כל מה שמסופר על הדבר הזה, נבין מציאות אחרת לגמרי. הרמב״ם והזוהר הקדוש ועוד רבים כותבים שאברהם אבינו בשעה שהוא בחרן, לפני שהקדוש ברוך הוא אמר לו לעזוב את חרן, מה היה שם? אברהם אבינו היה שם רב ליותר מ-600,000 תלמידים. 600,000 אנשים גויים שלא היו קשורים לקדוש ברוך הוא, שכפרו בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אברהם אבינו רב ל-600,000 אנשים שעוזבים את כל מה שיש להם ומוכנים להתגייר, מוכנים לבוא אחרי אברהם אבינו. ואברהם אבינו מפיץ תורה, ויש לאברהם אבינו ישיבות, והוא מתפרסם בכל העולם, ומפרסם בכל העולם את האמונה ודבר השם. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, תקום ותעזוב את כל זה, אלא בלתי נודע. זה לכאורה ערס הרוחני הגדול ביותר לאברהם אבינו. אברהם אבינו מייסד ישיבות, מייסד תלמודי תורה, מקרב אנשים לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר לו, בבקשה, תעזוב את כל זה. כל הדבר הזה תעזוב אותו. תלך אתה ואשתך, וכמה אנשים בודדים שאיתך, תהרוס, תזכור, תחריב את כל הישיבות, את כל ההפצת תורה העצומה שעשית, ותלך ותעבור אל ארץ אחרת. תלך ותעבור אל עיר אחרת שאתה לא מכיר בה אף אחד, ואין לך שום ידע, ואף אחד לא מכיר אותך במקום.
חבר'ה, לשמור על שקט בבקשה, שהשיעור יוכל להתנהל.
ואף אחד לא מכיר אותך במקום הזה. לכאורה זה דבר שהוא בדיוק נוגד את האינטרס הרוחני של אברהם אבינו. ממש ב-100% זה נוגד את האינטרס הרוחני של אברהם אבינו. ואף על פי כן הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, תעשה את זה. לדעת רבי עובדיה מבר תנורה, הניסיון הראשון שאברהם אבינו מתנסה, מה זה? הקפיצה של אברהם אבינו לאור כשדים. מה זה אור כשדים? אנחנו יודעים, אברהם אבינו היה ילד קטן, בן כמה שנים, שהוא מעצמו הכיר את הקדוש ברוך הוא. כל העולם באותה תקופה היה מוריד בקדוש ברוך הוא, היה נגד הקדוש ברוך הוא, ואברהם אבינו הוא האדם היחיד שקם ומשום מקום מתחיל להאמין בקדוש ברוך הוא וללכת בעקבות הקדוש ברוך הוא. האנשים ראו מישהו מגיע עם כל מיני רעיונות, עם כל מיני מה שהם החשיבו כדמיונות, ורצו להתנקם באברהם אבינו. מה עשו? בקרו לאברהם אבינו והציעו בפניו ברירה, או שנזרוק אותך אל כבשן האש, אל האש הרותחת, או שתעבוד עבודה זרה. אברהם אבינו מה מחליט? לקפוץ אל האש הרותחת ולא לעבוד עבודה זרה. ואז הקדוש ברוך הוא מציל את אברהם אבינו ובוחר באברהם אבינו. אבל מה אנחנו יודעים? שעל פי ההלכה היה אסור לאברהם אבינו לעשות את זה. איסור חמור. אם יש יהודי שבאים אליו ואומרים לו, או שתעבוד עבודה זרה, או שתהרג, עדיף לאדם להרג ולא לעבוד עבודה זרה. אבל זה רק ביהודים, לא בגויים. גויים לעומת זאת, גוי שאם אומרים לו, או שתעבוד עבודה זרה, או שתהרג, הפוסקים שמוטב ועדיף לאדם הגוי לעבוד עבודה זרה ולא להרג. רק אדם יהודי מצווה להרג ולא לעבוד עבודה זרה. אדם גוי לא מצווה בציווי הזה. לכאורה אז אברהם אבינו עובר על ההלכה בזה שהוא קופץ כבשן האש. מה זה קיום ההלכה מבחינת אברהם אבינו שהיה באותו זמן גוי? אברהם אבינו עוד היהודי, לעבוד עבודה זרה ולא לקפוץ לכבשן האש. אברהם אבינו עושה בדיוק הפוך, נגד ההלכה במקום הזה. הניסיון האחרון שאברהם אבינו מתנסה, מה זה הניסיון הזה? לקוד ביצחק בנו. מה ההלכה אומרת? השם ישמור על אדם שרוצח מישהו, על אדם שהורג מישהו, את הדברים החמורים ביותר, את הדברים הנוראים ביותר, על אדם שמאבד נפש מישראל. מה הקדוש ברוך הוא מצווה? מה הקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם אבינו לאבד? מה הקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם אבינו לאבד? מה הקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם אבינו לאבד את הבן שלו, לשחוט את הבן שלו? לכאורה זה דבר שהוא מנוגד להלכה בכל דרך. אז מה זה הניסיונות האלה שהקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם אבינו? מה זה הקושי הזה שהקדוש ברוך הוא עושה לאברהם אבינו? מה זה ניסיונות קיום ההלכה? מה הקדוש ברוך הוא עושה לאברהם אבינו שכל הניסיונות שלו הם אי קיום ההלכה? למה הדבר הזה? כי אנחנו, מה אנחנו מפרשים? הדבר הזה בא לעקור מאיתנו ולהוציא מאיתנו טעות יסודית מאוד, טעות שורשית מאוד, טעות מקיפה מאוד בכל המחשבה שלנו. אנחנו הרבה מאוד פעמים בוחרים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, בוחרים לקיים את המצוות. למה? כי זה נוח לנו, כי זה טוב לנו. אדם רוצה להתגאות, אדם רוצה ללכת בדרך הזאת, כי הוא חושב שזה טוב, מקבלים על זה הרבה שכר, זה נשמע חיים טובים, זה נראה חיים טובים. אדם שומר שבת, יש לו שקט, יש לו שקט מהטלפון, יש לו שקט מהעבודה, הוא יהיה במשפחה שלו, לבוא לתפילה, זה כיף, זה טוב, פוגשים שם חברים. אדם מוצא הרבה מאוד דרכים, ואדם מוצא הרבה מאוד דברים שהם נוחים לו, וגם משרתים אותו בקיום המצוות. מה הקדוש ברוך הוא באמת רוצה? הקדוש ברוך הוא רוצה שנעבוד אותו מתוך שזה טוב לנו, מתוך שזה נוח לנו, מתוך שזה נעים לנו. כן, הקדוש ברוך הוא גם עשה את התורה שתהיה נעימה ונכונה וטובה, אבל לא תמיד התורה היא נעימה לבן אדם. אדם שבוחר בתורה רק כי היא משרתת אותו, רק כי היא נוחה לו לקיום, רק כי זה טוב לו לקיום, אז יבואו זמנים שבהם התורה לא תהיה נוחה לקיום, וזה לא יהיה הכי טוב, וזה לא יהיה הכי טוב ונוח לאדם ומשרת את האדם. ואז מה יקרה? אדם יכפור בתורה, אדם יזרוק את התורה? ממש לא. לכן כבר מההתחלה, כשאדם מתחיל לבחור בתורה, כשאדם מתחיל ללכת בדרך התורה, הוא צריך לקבל על עצמו בקבלה שלמה, בידיעה שלמה, שגם יהיו דברים שלא נוחים לו, גם יהיו זמנים שלא הכל יהיה שלם ומושלם וטוב לו, עדיין הוא ידבק בתורה ולא יזוז סנטימטר מקיום התורה. לכן במה הקדוש ברוך הוא בוחר את בוחן את אברהם אבינו? אם אברהם אבינו מוכן לוותר על העקרונות שהוא הקנה לעצמו, על הדברים שהוא מאמין בהם, שהוא חושב שהם טובים, שהוא חושב שזה רצון השם, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו לא ככה עכשיו אני רוצה, אם הוא מוכן לזוז וללכת מזה. אברהם אבינו לא היה אדם שהתגלה לקדוש ברוך, שהקדוש ברוך הוא התגלה לה ואמר לו בוא ותאמין בי ותצטרף אליי. אברהם אבינו בחן את כל האמונות, אברהם אבינו בחן את הצורה שבה העולם היו חיים, בצורה של כפירה ושל פריקת עול, ומעצמו הבין שזה לא צורה שבה אפשר לחיות, מעצמו הבין שזה לא צורה שבה אדם יכול להתקיים, ולכן הוא בחר בקדוש ברוך הוא. זו צורה שהקדוש ברוך הוא חושש ממנה, שבא בן לבוא את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מה עושה? בוחן את אברהם אבינו, האם גם במקומות שנוגדים את הדברים שמשכו אותו לתורה, את הדברים שמשכו אותו לקיום המצוות, עדיין הוא מוכן להיות בטל, עדיין הוא מוכן להיות בטל ודבק בקדוש ברוך הוא, ועם הקדוש ברוך הוא למות ההפך מה שהוא חושב שטוב לו ונכון בחיים שלו. אך ורק אדם שמצליח לעבוד, אך ורק אדם שמצליח לעבוד את הקדוש ברוך הוא בצורה הזאת, בהתבטלות הזאת, הוא אדם שבאמת שלם בעיני הקדוש ברוך הוא. הוא אדם שלאורך ימים, לאורך שנים, יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אדם שעובד את הקדוש ברוך הוא רק לפרקים, כי נוח, כי טוב, כי משתלם, עבודת השם שלו מלכתחילה פגומה, מלכתחילה הקדוש ברוך הוא לא עד כדי כך רוצה אותה מקרב אותה. זה המעלה של משה רבנו שהיום יום הולדתו. מה המעלה של משה רבנו? השיא שהוא הגיע אליו, משה עבדי. אחרי פטירתו, אחרי שמשה רבנו נפטר, איך הקדוש ברוך הוא מספיד את משה רבנו? מה הקדוש ברוך הוא נגלה ליהושע בן נון ואומר על משה רבנו? משה עבדי מת. שמשה הוא עבד לקדוש ברוך הוא. הוא נכנע לקדוש ברוך הוא. הוא בטל התבטלות מוחלטת בפני הקדוש ברוך הוא, ולא רק שזה נוח לו, לא רק שזה טוב לו, זה המעלה, וזה הדבר הגדול ביותר מבחינת הקדוש ברוך הוא, שאת הדמות הגדולה והעצומה ביותר בכל ההיסטוריה היהודית, בזה הקדוש ברוך הוא מסכם את חייו של משה רבנו, בזה הקדוש ברוך הוא חותם את חייו של משה רבנו. מי שיסתכל ויודע, אחד מהפוסקי הלכה הגדולים ביותר שקמו לעם ישראל בדורות האחרונים, זה רבי משה פיינשטיין. בעל אגרות משה היה צדיק וגאון ואדיר עצום. הוא כותב בספר שלו, בשו"ת שלו, שיש דעות מסוימות בראשונים, על פי הרמב״ם, ככה הוא כותב, שאפשר להגיד שהרמב״ם סובר שאדם שמקיים מצווה ולא מכוון בה ב-100% לשם שמיים, הברכה שהוא מכוון על הברכה הזאת היא ברכה לבטלה. אדם שמתעטף ציצית, והסיבה להתעטפות בציצית שלו, שהוא רוצה שאנשים יראו אותו כמה הוא מקפיד במצוות, הברכה שהוא ברך להתעטף בציצית, היא נחשבת ברכה לבטלה. אדם שלומד תורה אדם שלומד, אדם שלומד תורה, והכוונה שלו בלימוד התורה, זה שיקראו לו רבי והוא יתגדל והוא יהיה משהו גדול, ואין לו רצון באמת להשתפר ולעבוד על המידות שלו, ולבוא לתכלית שהוא מקיים את התורה לשם שמיים, הברכה שהוא מברך על התורה, היא ברכה לבטלה. כך הוא כותב בחלק א' בסימן ח', שלדעת הרמב״ם, אדם שמקיים מצווה לא לשם שמיים, הברכה שהוא מברך על המצווה הזאת, היא זה ברכה לבטלה. כי זה לא מצווה בכלל, זה לא מצווה לי בכלל, לכן ברכה שמברכים על זה, זה ברכה לבטלה, ואין לה קיום, ואין לה עלייה בפני הקדוש ברוך הוא. לכן רק מי שדבק בדרכו של משה רבנו, בהתאחדות של משה רבנו, בדמות, כמו שאמרנו, שמקיפה את משה רבנו, של התבטלות מוחלטת לקדוש ברוך הוא, הוא אדם שיכול לעמוד בכל ניסיונות החיים, הוא אדם שיכול לעמוד בכל החיים, בכל הדברים, ולהיות דבק בצורה אמיתית וכנה בקדוש ברוך הוא. ואדם רואה את זה כפחיתות, כדבר שמפחית בערך שלו. אדם אומר, מה, אני אהיה בטל, אני אהיה שום דבר, אני אהיה כלום, אז מה, אני לא מצפים אני להיות שום דבר? בדיוק ההפך. התורה, אנחנו יודעים בכל כך הרבה מקומות, אומרת שהדבר העיקרי שדורשים מהאדם זה ענווה. משה רבנו, כמו שאמרנו, בזכות מה הגיע למעלה הגדולה שהגיע? ענווה, שהקדוש ברוך הוא עיד עליו שהוא היה האדם הענב ביותר שעל פני האדמה. באינסוף מקומות, הקדוש ברוך הוא לא שורה על מי שגאוותן, הקדוש ברוך הוא לא נמצא עם מי שגאוותן, אלא רק עם הענבים. לכאורה, אז אדם יגיד מה, מבטלים אותי, רומסים אותי, דורסים אותי, רוצים שאני אפר ואפר, רוצים שאני אהיה שום דבר? ממש לא. מה זה כשאנחנו אומרים שאדם אומר על עצמו שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא, שהוא דבק בקדוש ברוך הוא, שאדם מאמין ויודע שהקדוש ברוך הוא הכל בעולם הזה, הוא היחיד בעולם הזה, הוא כל מה שנמצא בעולם הזה. אז ברגע שאדם מתגאה, שאדם אומר, אני משהו בפני עצמי, אני כוח בפני עצמי, אני אישות בפני עצמי, אז מה הוא עושה בעצם? הוא מוציא את עצמו מן הכלל הזה שבטל לקדוש ברוך הוא. הוא מוציא את עצמו מאלה שבטלים לקדוש ברוך הוא, ממילא הקדוש ברוך הוא שר ממנו כל היכולות האל-טבעיות, כל הכוחות שהקדוש ברוך הוא מעניק למי שדבק בו, שמי שדבק בו הקדוש ברוך הוא נותן לו את כל הכוחות כולם, שרים ממנו. אדם שמתבטל לקדוש ברוך הוא ומברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא מתקמצן איתו, וכל דבר שיש לו נותן לו. המדרש אומר שבדרך כלל אם יש מלך בעולם הזה, המלך פוחד על החפצים שלו. המלך אומר, מי שירכב באותם זמנים שהיו מלכים, מי שירכב על הסוס שלי, יגידו שהוא המלך. מי שישתמש בשרביט שלי, יגידו שהוא המלך. אבל הקדוש ברוך הוא בדיוק לא ככה, המדרש אומר. משה רבנו במה ישתמש? בשרביטו של הקדוש ברוך הוא. כל הניסים הקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו לעשות אותם. לכן ככל שאדם יותר מתגאה, ככל שאדם רואה את עצמו כוח בפני עצמו, והוא בוחן אם לקיים את המצוות על פי מה שנוח לו ובא לו, מה הוא עושה? מרחיק את עצמו מהקדוש ברוך הוא. הכוחות האל-טבעיים, הכוחות השולטים בבריאה ששייכים לקדוש ברוך הוא, נלקחים ממנו. הוא מבטל את עצמו בפני הקדוש ברוך הוא לגמרי, גם כל הכוחות, גם כל הכוחות ששייכים לקדוש ברוך הוא, ניתנים לו. וזה מה שהמשנה אומרת. המשנה בפרקי אבות אומרת שאדם צריך להיות זהיר ברשות. ככה יש משנה בפרקי אבות. אדם צריך להיות זהיר ברשות. מה הכוונה אדם צריך להיות זהיר ברשות? אז באותם זמנים של חורבן בית המקדש, אז אנחנו יודעים מי שלט בעם ישראל, מי שלט על ארץ ישראל, הגויים, הרומאים תקופה, הבבליים בבבל, שלטו אומות העולם על עם ישראל. אז עם ישראל היה קומץ קטן, והיו אנשים שהיו מתקוממים נגד המלכות, אנשים שרוצים למרוד במלכות, אנשים שרוצים להרביץ למלכות, לעשות דברים רעים למלכות. וחכמי ישראל, הצדיקים שבעם ישראל, לא אחזו בהשקפה הזאת. אמרו, אנחנו בגלות צריכים להוריד את הראש בינתיים, אין לנו עצמאות משלנו, אין לנו כוח צבאי משלנו, לא סתם נתגרה ונשלם מחירים. כרגע אנחנו בתקופה של הסתרת פנים מהקדוש ברוך הוא, נתכופף להוריד את הראש עד יעבור זעם. לכן חכמים אמרו, אבי זהיר ברשות. אדם צריך להיות זהיר מהרשות, מהרשות השולטת להיות זהיר בה. אבל מה הכוונה היותר עמוקה של להיות זהיר ברשות? שאדם צריך להיזהר בכל המצוות, בכל הדברים שהוא עושה, לא לעשות את זה בתורה, שזה רשות. זה עכשיו מרשים לי את זה. אני רוצה, אני אעשה את זה. אני לא רוצה, אני לא אעשה את זה. ממש לא. זה כל אדם שנכנס לדרך השם. כל אדם שמתחיל לעבוד את הקדוש ברוך הוא, זה הדבר שמבדיל, וזה הדבר שעל פיו נקבע אם הוא יגיע באמת רחוק או לא. בדברים הראשונים שאדם מקבל, שבאמת אף אחד לא חייב את האדם, ואשרי האדם, וכמה טוב לאדם שהוא בכלל מקיים את הדברים האלה. האדם רואה את זה כרשות, כבא לי אני אקיים, לא בא לי אני לא אקיים, הוא אדם שלא, הוא אדם שבאמת לא יגיע לשום הישג רוחני ולא יתקדם בדרך הרוחנית. רק אדם שלא רואה את החיים הרוחניים ואת קיום המצוות כרשות, אני רוצה אני אקיים, אני לא רוצה אני לא אקיים, אלא הוא יודע להתבטל לזה לגמרי, וללכת לגמרי בעצימת עיניים, בענווה מוחלטת, אחרי הקדוש ברוך הוא, הוא אדם שזוכה להגיע למעלות, הוא אדם שזוכה להגיע לדרגות, הוא אדם שזוכה להגיע לכל הדברים הגדולים ביותר. כמו שמשה רבנו בכוח הענווה שלו קרא את הים, עשה את כל הדברים הגדולים, ככה כל אדם ואדם יכול לדבוק במשה רבנו ולהגיע להישגים האלה. הברמיים חיים כותב, אחד מגדולי החסידות כותב, שהוא שמע בשם המגיד ממזריץ' שיש שם קדוש שכל אדם שיחשוב את השם הזה, כל אדם שיכוון את השם הזה, יניס מעליו כל אויב, כל צער, כל אדם שרוצה להזיק לו. ומה זה השם הקדוש הזה? מה זה האותיות האלה? האותיות שהם קודמים למילה משה. איזה אותיות קודמים למילה משה? מה קודם לאות מם? האות למד. מה קודם לאות שין? האות רש. מה קודם לאות אי? האות גימל. האותיות האלה, אדם שחושב את האותיות האלה, רש למד גימל, אדם חושב את האות, רש למד דלת, אדם חושב את האותיות האלה, שם בראש לו את האותיות האלה, אויבים שיש לו, קשיים שיש לו, נסים. למה זה? אז הוא כותב שמשה רבנו כל הזמן היה מתהלך איתו, איזה, שם, איזה מלאך שנקרא בשם הזה, רש למדלת, ותמיד כל קושי שהיה בחייב של משה רבנו, המלאך הזה היה מסדר. ומאיפה אנחנו לומדים את זה? בנוסח של תפילת שחרית של עדות האשכנזים, של אחינו האשכנזים, יש שם נוסח שאומרים, בוקע הים לפני משה, שהקדוש ברוך הוא בקע את הים לפני משה. מה זה שהקדוש ברוך הוא בקע את הים לפני משה? מה זה בוקע ים לפני משה? הים נפקע, מה זה לפני משה? אלא מה הכוונה? באיזה כוח משה רבנו בקע את הים? באיזה כוח משה רבנו שבר את הים? בכוח האותיות שנמצאים לפני השם משה. האותיות שנמצאים לפני השם משה, זה הכוח של המלאך שהתהלך עם משה רבנו. כך מקובל בשם המגיד ממזריץ', שאדם שחושב את השם הזה, אדם שחושב את האותיות האלה, מניס מעצמו כל צער, מניס מעצמו כל ניסיון וכל דבר קשה. זכות משה רבנו בעל הילולה בעזרת השם יעמוד לכולם לברכה, שמחה, הצלחה ונחת.